כן, אז כמה דברים לקראת פורים. אז התחלנו את השיעור, השיר תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. אז השיעור יהיה על זה, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. אז באמת נזכיר דבר שאנחנו הרבה שנים מזכירים אותו, ואז אולי נחדד גם כמה דברים שחידדנו אותם קצת יותר השנה. כן, אז אנחנו לקראת פורים, ופורים זה יום שאנחנו מאוד מאוד מחשיבים אותו. ואמרנו, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. המהר"ל בתחילת, בהקדמה שלו לאור חדש, מביא את המדרש, מדרש שוחר טוב, ממשלי ט' א', על הפסוקים האלה שכתובים בסוף מגילת אסתר, שהימים האלה לא יסופו ולא ייפסקו מזרעם, אני לא אומר את הלשון בצורה מדויקת, שעתידים כל המועדים להיבטל, אבל פורים לא יתבטל, יש אומרים גם יום הכיפורים. הרמב״ם כותב את זה בסגנון אחר, כן, הרמב״ם בהלכות מגילה, בפרק ב' בסוף הלכה יותר, הרמב״ם כותב על כל ספרי נביאים וכתובים, עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ מהמגילה הזאת, שהיא לא עומדת להיבטל. אנחנו רואים שגם מבחינת הדינים של כתיבת המגילה, יש הלכה מיוחדת שהיא צריכה סרטוט כאמיתה של תורה, כלומר יש הלכות שהן אפילו נוהגות רק במגילת אסתר ולא בנביאים ובכתובים. אחרי כן גם הרמב״ם, כן, הרמב״ם שדיבר לא על היום אלא דיבר על הכתובים, זה מבוסס על ירושלמי ממסכת מגילה שאומר את הדבר הזה. ובהתבוננות הראשונית לכאורה צריך להתבונן על זה, מה יש בפורים. לכאורה פורים זה, כל העניין של פורים זה איזה הווה אמינא, מחשבת המן הרשע, רצון של המן לקעקע ביצתם של ישראל, והתברר שזה רק מחשבה וזה לא מצליח לצאת אל הפועל. אבל גם כשאנחנו אומרים את על הניסים, אז בחנוכה אז אתה מתאר את הצרה, אתה מתאר את הישועה, ובסוף אתה אומר, כן, באו בניך, לביר בניך, פינו את החליך, תראו את מקדשך, הדליקו נרות בחצות קודשך. קבעו שמונה ימי חנוכה אלו להודות ולהלל, יש לנו במה להיחס. באו למקדש, יש לנו את המצווה הגדולה הזאת של של הדלק, של להדליק נרות. יש קבעו שמונה ימי חנוכה להודות ולהלל. ובפורים לכאורה זה הכל. מה בסוף? תלו אותו על העץ. כן, הרע ניסה להרים ראש, והוא לא הצליח במשימה שלו. אז מה כל כך הדבר הגדול הזה? עוד להגיד על הדבר הזה שזה לנצח, תשועתם הייתה לנצח, כן, שהכוח של פורים הוא לנצח, זה דבר שצריך להתבונן בו. כן, מה נצטרך את פורים לנצח? כשבעזרת השם נגיע לימות המשיח, אז לא יהיה רע, ומה נצטרך את פורים? פורים זה לכאורה, או בעצם בהתבוננות הבסיסית שאנחנו שואלים את עצמנו, זה הכוח הזה של פורים, הוא לכאורה, הוא חג של הישרדות בגלות. כן? הצלחנו להישרד בגלות. כן, ואיזה סוג הישרדות, איזה מחירים שאסתר, כן, אישה צדיקה, צריכה להיות שבויה בבית של אחשוורוש, ובסוף המגילה עוד נשארת שבויה באופן פשוט. בסדר, אז כתוב בעולם הנסתר, שאני יודע מה, הקדוש ברוך הוא ברא שד, שהיה דומה לאסתר, והחשברוש חגג עם שד, ואסתר השתחררה, אבל זה, כן, זה נסתר, כן, זה באופן פשוט, סתרות שבויה אצל חשברוש, וכמו שאומרים חז"ל, שבפורים לא אומרים הלל, בגלל שהקראת עבדי אחשוורוש שנה. נכון שיש מחלוקת פוסקים, כן, יש שם הרי כמה תירוצים בגמרא, יש תירוץ קריאת הזו הלילה, ויש הקראת עבדי אחשוורוש שנה, ואפשר לבוא ולהגיד שיש מחלוקת פוסקים, מחלוקת תירוצים, והמחלוקת תירוצים הזאת היא מהותית להבין באמת, האם פורים יש שם הלל, או שהקטע עבדי אחשוורוש ענן? ככה משמע בתשובת חתם סופר. חתם סופר מביא את המאירי, שהמאירי פסק, שמה קורה לאדם שאין מגילה? בפורים יאמר הלל. אז אומר החתם סופר, ודאי שהמאירי למד, שהתירוץ הזה שקריאת הזו הללה, הוא חולק על התירוץ של הקטע עבדי אחשוורוש ענן, כי אתה יכול להגיד הללויה, על לא עבדי השם, כן? אנחנו בחרנו להגיד את ההלל בצורה של מגילת אסתר, אבל בעצם, בעומק, כן אפשר להגיד הלל זה, אבל באמת זה תלוי בתירוצי הגמרא, איך להתבונן על הדברים האלה. אז אנחנו בבסיסית, יש לנו ארבעה מהלכים להסביר את הכוח של פורים. אני חושב שבדברים היום, אני מקווה שנגיע למהלך השלישי. כן? המהלך הראשון נגיד אותו מהר, שני, חצי מהר ושלישי עוד פחות מהר, ככה אני מקווה, זה התוכנית שלי, אני לא, אתם יודעים שמה שאני מתכנן זה ברביעי, לא נספיק לדבר עליו, אבל העיקרון הוא כך, פורים, אנחנו אומרים בשבת, כן, לפני, כן, לפני לאדון אנחנו אומרים, אין ככה השם אלוקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אין לזה חג העולמים מות המשיח, ואין דומה לך משיחנו את תחיית המתים. זאת אומרת, יש, במציאות שלנו יש ארבעה שלבים בעולם. יש את העולם הזה, יש את מות המשיח, יש את העולם הבא, ויש את תחיית המתים. כלומר, ללך לפי הגאונים, שזה הסדר. כן? העולם הזה, מות המשיח, העולם הבא ותחיית המתים. אז המהלך הראשון יהיה שפורים, הכוח שלו זה רק בעולם הזה. וימות המשיח כבר לא כל כך צריך את פורים. המהלך השני יהיה שצריך את פורים בימות המשיח. המהלך השלישי שצריך שהכוח של פורים זה גם בעולם הבא. והמהלך הרביעי שפורים יחזיק מעמד גם מתחיית המתים. כן, ארבעה מהלכים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. כן, אז מהלך ראשון. המהלך הראשון זה זה המהלך הראשון, זה מה שאנחנו רגילים להביא בשם תשובות הרשב"א. תשובות הרשב"א בחלק א' סימן צד ג', שהרשב"א מדבר על העניין הזה שפורים לא ייבטל. וההסברה של הרשב"א היא כזאת. או לפני שאנחנו נגיע לרשב"א, העיקרון הוא בכל השיטות, אנחנו נצטרך למצוא איזשהו עיקרון, שבתוכו אנחנו נכניס את ההסברה. כתוב ש... אסתר, אני עכשיו אומר לכם סתם וורט יפה, זה וורט, זה לא וורט, אבל זה משהו... נחמד שככה, אני חלק מזה ראיתי בחתם סופר וחלק השלמתי, כתוב על אסתר המלכה, ואני לא נקראתי זה 30 יום לבוא אל המלך. בוא נעשה חשבון, מתי היא אומרת את זה? ביוד ג' בניסן. כן? היא אומרת את זה ביוד ג' בניסן. 30 יום זה יוד ג' באדר. מה זה לא נקראתי לבוא אל המלך? אז כתוב בספרים, כל פקום שכתוב המלך, זה גם המלך שהוא פה בארץ, גם לקרוא למלך, מלך מלכי המלכים. זאת אומרת, אומרת אסתר למרדכי, אני מרגישה סילוק שכינה. 30 יום אני מרגישה סילוק שכינה. כן? ככה היא אומרת למרדכי. מה קרה? למה היא מרגישה סילוק שכינה? אז הנחת היסוד שלנו היא שכנראה האמן שקבע שהגורל יצא לו, שהגזרה תהיה ביוד ג' באדר בשנה אחרי כן, כן, אחרי 12 חודש, כי כתוב שבאותה שנה הייתה, היה שאדר מעובר, כן, מניסן עד אדר היה עוד פעם 12 חודש, והיה פעם פורים בשנת העיבור, נתנו הסברה ארוכה למה באמת זה דווקא חודש העיבור, אבל ככה זה היה. אז למה זה יצא ביוד ג' באדר? כנראה ביוד ג' באדר בשנה קודם, כן, היה איזשהו מצב של חולשה נוראית באומה הישראלית. כלומר, זה נכון שהחטא של עם ישראל התחיל מזה שנהנו מסבלתו של אותו רשע. אבל כנראה זה לא רק נהנו מסבלתו של רשע, זה גם אחרי כן השפיע, המשיך להשפיע, וזה נגרר, 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 ובשנה ה-12 גידל אחשוורוש את המן. כנראה גם זה שהאמן עולה לגדולה, זה נובע מזה שהעם ישראל הולך ומדרדר עוד יותר, עוד יותר ועוד יותר, ושיא ההידרדרות של האומה הישראלית אולי בהיסטוריה, נקרא לזה, ככה אפשר להגיד, זה היה ביום ג' באדר, שאסתר אומרת, ואני נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, זה היה עבורת שאנחנו, כאילו זה הזמן שאנחנו אומרים, למה יום ג' באדר? כן, אז כתוב שכשאמן הפיל פור, הוא שמח, כי חודש אדר זה חודש שמת בו משה רבנו, בן משה רבנו, מת משה רבנו, שמח, אבל לא ידע שנולד. אז קודם כל צריכים להבין, מה הכוונה הוא לא ידע שנולד? מאיפה הוא ידע שמת? מאותו מקור שהוא ידע שמת, ואז צריך גם לדעת שנולד, כן, מה הנקודה הזאת שאת זה הוא ידע ואת זה לא ידע? טוב, אפשר להגיד שאלימו ממנו, כן, המגיד שלו, כן, אמר לו רק על הפטירה של משה רבנו ולא על הלידה של משה רבנו, כדי, כן, כדי להעלים ממנו מידע. אבל אני חושב שהמשמעות היא כזאת, יכול להיות שגם טכנית הוא ידע שנולד משה רבנו. כלומר, את האידיוט האלה אולי הוא ידע, כמו שהיה מסורת שמת, היה מסורת שנולד, הוא ידע. אלא מה? סדר הדברים במצורה כזאת שהאדם נולד, ואחרי כן הוא מת. והמן הוא המלאקי, והוא מתבונן. כן, המלאקים, ברגע שהאומה הישראלית נמצאת בעולם, זה מפריע להם, מטריד אותם. והם לא, כן, רוצים להסיר את התרדה הזאת שקוראים לה האומה הישראלית. ומה מה מטריד אותם באומה הישראלית? אומה שיש לה סדר, שיש לה תורה, שיש לה מוסר. ומה נותן לעם ישראל את הכוח הזה? זה משה רבנו עם תורתו. משה רבנו עם הכוח של משה רבנו. כן. והמן, כן, לפי המדרש, המן היה מבין האלה שיעצו לאחשוורוש לעשות את המשתה הזה. שזה יהיה משתה שידרדר את האומה הישראלית, ואז המשתה הזה גורם בסופו של דבר שכנראה יש עוד הידרדרות בגלות, עד שאומר המן ישנים מן המצוות, ישנו עם אחד ישנים מן המצוות, ובאמת המן מזהה חולשה נוראית של עם ישראל, שבאמת אין לו כבר יכולת לשמור על חוט השדרה שלו. וכשהמן אומר שישנו עם אחד שהם שני מן המצוות, זה באמת אמיתי היה. זאת אומרת, המצב של עם ישראל היה שבאמת אין משהו שיצליח לחבר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך. ולא ידע המן שגם בחודש אדר משה רבנו נולד, מה הכוונה לא ידע שנולד? הוא לא ידע שהתורה שנתן משה רבנו יכולה עוד פעם להתחדש ולהיוולד מחדש. זאת אומרת, מה שחז"ל מדברים על הדבר הזה, שהדר קיבלו בימי אחשוורוש, הפירוש של זה הוא, המשמעות של זה היא כך, שהתורה ניתנה במעמד הר סיני. התורה שניתנה במעמד הר סיני, היא הצליחה לתת כוח לעם ישראל 850 שנה, כן? 850 שנה התורה הזאת הצליחה, או יותר, נגיד 900 שנה, כי גם אנחנו היינו כבר לקראת סוף ה-70 שנה. מעבר לזה, כבר לא היה כוח לתורה שניתנה במעמד הר סיני לתחזק אותנו, ואז היה צריך להוליד את התורה מחדש, להוליד איזה תורה חדשה, שהיא תתחיל ללכת איתנו. והתורה הזאת החדשה שנולדה, כן, היא ההדר קיבלו ממי אחשוורוש. עליה אנחנו אומרים, זה הכוח של פורים. הכוח של פורים, אנחנו נצטרך להתבונן בכל הסברה, זה מה היה הכוח של עם ישראל עד פורים, ומה הכוח החדש שנולד מפורים, וזה הכוח של פורים, כן, זה הכוח, זה הכוח החדש שהוא לנצח. אז מה זה על הנצח הזה? אז הסבר ראשון, אומר הרשב"א. אומר הרשב"א, אין הכוונה לנצח שזה יחזיק מעמד בעולם הבא, או אפילו בימות המשיח, אין הכוונה לדבר הזה. אלא הכוונה היא כזאת, כל המועדים, הפסח, שבועות, סוכות, הם במשך הדורות, כשאנחנו נהיה בגלות, לא תמיד יעזרו לנו ויתנו לנו כוח הם בכל הדורות. זה לא יהיה התקווה שלנו בכל דור ודור. אנחנו נגדיר, הרשב"א מסביר יותר את, כן, את הרשב"א כדי לזכור אותו, אז נלביש אותו, נזכור אותו על המילים האלה, תקוותם בכל דור ודור. מה זה תקוותם בכל דור ודור? שעם ישראל, אנחנו, יש לנו את ימי החול, יש לנו ימים טובים, ובאופן בסיסי, הימים הטובים הם נותנים לנו ככה כוח לכל השנה. בא המדרש ואומר, זה לא יהיה ככה, לא תמיד הימים הטובים ייתנו לנו כוח לכל השנה. ויהיו זמנים שפסח לא יצליח לתת לנו כוח. שבועות לא יוכל לתת לנו כוח, סוכות גם לא יוכל לתת לנו כוח. אבל על פורים יש הבטחה שלפורים יש עוצמה כזאת שהוא ייתן כוח בכל הדורות. בכל המצבים פורים הוא מעודד, הוא ייתן לנו כוח. גם תהיה בגירוש ספרד, באינקוויזיציה, בשואה, אז מועדים מסוימים ייבטלו, ייבטלו אולי גם טכנית, ואולי גם באמת לא רק הצדדים המעשיים של המצווה, אלא גם הכוח של הימים האלה, הם לא ייתנו כוח, אבל פורים ייתן כוח. ואין הכוונה שבאמת באמת פורים זה עם, זה זמן שנותן לך כוח להישרד כן, במצבים הכי הכי קשים. ואולי ככה אפשר להסביר, אולי ככה אפשר להסביר את מה שכתוב בגמרא, שכן, בגמרא מסכת מגילה בדף סיים, שכתוב שבהתחלה כתוב לעשות אותם ימי שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות יש לרעהו. ואחרי כן כתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, משלוח מנות יש לרעהו ומתנות לאביונים. מדייקת מזה הגמרא שרואים, שבהתחלה רצו לקבוע את יום הפורים כיום טוב, שיהיה בו גם איסור מלאכה. ואחרי כן את זה הם לא קיבלו עליהם, ובמקום יום טוב, אז מגיעה מצווה אחרת של מתנות לאביונים. למה? מה משתנה אופי היום? אנחנו לא צריכים ימים גדולים. ימים גדולים יש לנו מספיק בפסח, שבועות וסוכות. אנחנו צריכים יום חול. אנחנו צריכים יום קטן. אנחנו צריכים יום שמדבר על הקטנות שלנו. אנחנו צריכים יום שמדבר על זה שאנחנו עניים, שאנחנו לפעמים פושטי יד, ויש לנו חולשות, ויש לנו בעיות. זה, 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 זה אנחנו צריכים. למה? כי באמת אנחנו מודעים לדבר הזה, שאנחנו לא רק תמיד במויכין בגדלות. יש לנו הרבה פעמים כל מיני קשיים, כל מיני נפילות, ופחד שאנחנו לא ראויים ולא שייכים לבוא אל הקודש, וכמו שאסתר פחדה, גם אנחנו מפחדים. זה, ובא פורים, ואומר לך, לא, אל תדאג, יש לך קשר. אתה כן נקרא לבוא אל המלך. גם כשאתה נמצא במצב הכי הכי רחוק, גם כשאתה נמצא במצב הכי שפל, אל תדאג, אתה אחי, אתה קרוב, כן, אתה אהוב על ידי הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו קצת נתבונן על זה מבחינת תורה. מבחינת התורה אנחנו אומרים ככה. הקדוש ברוך הוא כשעם ישראל צריך להופיע את התורה בעולם, אז הדבר הראשון, קודם כל אתה צריך להופיע את התורה באורות גבוהים, באורות גדולים, כן, ממחת נביאים, יש את נבואת משה רבנו, זה אמירות גדולות, זה צצות אטום, זה דברים מופלאים, זה אמירות נפלאות, זה נביאים, יפה מאוד. אבל כל הדבר הזה, מרוב גודל, אין לנו כלים להכיל את הדבר הזה. כן? זה כל כך רחוק מאיתנו שאנחנו עושים חטא העגל. זה כל כך רחוק מאיתנו שאנחנו בבית ראשון עושים עבודה זרה. כלומר, אין לנו את הכלים להכיל את העוצמות של גילוי התורה העליונה הזאת. זה הבחינה הזאת של כפיית החגיגית, כן, כמו שהסבירו תמיד, שמה זה כפיית החגיגית? כפיית החגיגית זה לא האיום, אלא אתה לא יכול לעמוד מול הקולות הדברקים של הקדוש ברוך הוא. מי יכול לעמוד מול הקולות הדברקים של הקדוש ברוך הוא? זה עוצמה כזאת שאתה נמס, ואתה לא יכול לעמוד מולה. כל הכבוד, אתה נמס, אבל זה לא שלך, זה לא, אין לך את זה. אתה לא יכול לקנות את הדבר הזה. זה לא, זה, זה, זה לא, זה, זה לא אנושי, זה משהו אלוקי, זה משהו עליון. וזה מתנפץ. זה חורבן בית ראשון. וזה הישנים מן המצוות. וזה שעם ישראל כן, מגיעים לגלות ולא בטוחים בכלל שיכול להיות להם קשר. כלומר, הגלות מוכיחה לעם ישראל שבאמת אין להם כלים. כן? הגלות מוכיחה לעם ישראל שאין כלים. ואז צריכה לבוא תורה אחרת. תורה שהדת קיבלו על ידי אחרי שורש. שהיא לא תורה של נבואה, שהיא לא תורה כל כך עליונה, זו תורה שבעל פה, זו תורה שהיא פונה לזה שאנחנו עומדים, שאנחנו על כל צעד ושעל יכולים להיכשל וצריך לעשות משמרת למשמרתי. זו תורה שהיא מנסה גם כשאין בית מקדש, כן, שהביחד ייתן לנו כוח. זה אולי אפילו הלל כזה שבלי לקרוא בשם השם, בלי להגיד דברים כל כך גדולים, אבל בסופו של דבר שרת הטבעת שהיא גרמה לזה שעם ישראל הבין שקיום כמו גוי הוא לא יכול להיות. נכון, הוא לא יכול להתקיים בנבואה, הוא לא עם שיכול לגלות אורות של נבואה ודברים מאוד מאוד גבוהים. אבל מצד שני, גם אם הוא ילך לצד הקיצוני השני, והוא יתייאש מעצמו ויגיד, טוב, יאללה, אני אעשה חשבונות, ואני אהיה עם הגויים, ואני אחיה כמו גויים, ואני אעשה חשבונות עם הגויים, זה, גם זה לא הולך. זה גורם את הסרת הטבעת. לגורם את הזה. ונבנה תורה שהיא מנות קטנות. כן? שהיא יכולה באמת לתחזק אותנו לא באורות הגבוהים, אלא בפחים הקטנים. כן? בפחים הקטנים. וזו תורה שהיא מצד אחד לא כל כך שמימית, אבל לפחות היא בארץ. כן, הדבר, האידאה הכי גדולה זה שיהיה לנו תורה, שהיא גם ענקית, גם גדולה, וגם אנחנו ענקים וגדולים. אבל זה כנראה לא יכול ללכת במכה אחת. זה לא יכול ללכת במכה אחת. הקדוש ברוך הוא בהתחלה רצה לעשות את זה במכה אחת, אבל זה לא נבנה ככה. האור האלוקי לא יכול להיבנות בצורה כזאת. אז אין ברירה. והאור האלוקי צריך להיבנות, קודם כל, באמת, שלהיות מודעים לדבר הזה, שיש לנו, היינו פעם עם של נביאים, וגם בעתיד, בעזרת השם, נהיה עם של נביאים. כן? אבל כדי לבנות את הכלים, אנחנו צריכים שנים על גבי שנים, את פורים, שנים על גבי שנים צריכים לבנות את את האורות הקטנים, את התפילה, את הדברים היותר פשוטים, את עשיית החסד, את המנתונות לאביונים, את ההכנעה, את ההסתמכות על הקדוש ברוך הוא, כן? וזה פורים. זה פורים. ומה זה, לפי המבט הזה, חייב לי שלי בסור מידו לידה בן אור ובר לברוך מרדכי, אז נאמץ לפי השיטה הזאת, את כן, ניקח את הפרשנות המצמצמת ביותר, שבאה ואומרת שכל השנה אנחנו גם מאוד מאוד זהירים, ואנחנו מאוד מאוד קנויים, אנחנו גם מאוד מאוד מפחדים מהעולם הזה, מפחדים מיצר הרע, מפחדים מהיין. בפורים אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שאנחנו נוכל לגוע ביין ולא נהיה גויים, כי אנחנו נקראים את זה בצורה כזאת של עד לא ידע ולא עד בכלל, כן, כמו שנגלה ליד אפרים, נכון? מי שמע? רבנו, מה?
רבנו
אפרים. לא, רבנו אפרים אמר שלא פוסקים את הממורה הזאת. אחרי כן המשנה ברורה מביא, יד אפרים, הוא הבאר היטב. טוב, לא, רגע. מי זה היה? טוב, לא משנה, זה היה, כן, זה, ואז ממנו יוצא שעיקר הפורים, זה, אנחנו יודעים את הדבר הזה, שיש לנו שני דברים שגורמים לנו להיות רחוקים מהקדוש ברוך הוא. דבר אחד, מה שגורם לנו להיות רחוקים מהקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לא אנשים ענקים, אנחנו לא גדולים, אנחנו לא כמו משה רבנו, אנחנו לא כמו ישעיהו, אין לנו נשמה, אין לנו יכולת, אני יודע מה להתרומם. זה סיבה אחת למה אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. אבל יש סיבה אחרת שהיא לא פחות מרכזית למה אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רחוקים את הקדוש ברוך הוא בגלל שאנחנו כל כך מרגישים שאנחנו קטנים, אנחנו כל כך מרגישים שאנחנו אין לנו עוצמות, אנחנו כל כך מקטינים את עצמנו, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא רצויים, ואנחנו מרגישים שכל מה שנעשה זה לא משמעותי, ואנחנו מרגישים שהחולשות שלנו זה הדבר, אנחנו מזהים את עצמנו עם החולשות שלנו, עם החלקים החלשים שלנו, כן? וזה גורם לנו לא להאמין בעצמנו, לא להאמין בזה שהקדוש ברוך הוא מחשיב את הדברים הקטנים שאנחנו עושים. וזה פורים, בא להגיד לנו לא, אל תדאג, תשמח, תבטח בסופו של דבר שאם זה עכשיו אתה נמצא במקום הזה, הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך גדולות מנצורות, הקדוש ברוך הוא מצפה ממך מה שאתה עושה, והוא שמח בך, והוא אוהב אותך, והוא בסופו של דבר יחסית לגויים, אין מה לדבר. שאתה פי כמה וכמה יותר מכל הגויים, ובסופו של דבר זה מה שיש לקדוש ברוך הוא בכל ההוויה, בכל העולמות, והוא בונה עלינו, והוא צריך אותנו, והוא רוצה אותנו, וכו' 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 וכו'. זה פורים, זה מאוד מאוד משמח ומאוד מאוד מרגיע ומאוד נותן ביטחון, וגורם לאחד מהמניעים הגדולים של הנפילות שלנו שבאמת לא יהיה בנו. עכשיו, אז היינו אומרים, בסדר, פורים צריך אותו בזמן גלות, אבל האם אנחנו צריכים את פורים? אז לפי הסגנון שאני אמרתי עכשיו, זה בוודאי גם אנחנו צריכים את פורים. כלומר, גם כשאנחנו נמצאים בזמן של גאולה, בזמן של ימות המשיח, עדיין כנראה עוד לא לגמרי מתנקים מהציורים האלה של של הריחוק ושל הנפילות ושל זה שאנחנו לא מספיק רצויים. ויכול להיות שמבחינת העולם הזה, גם ימות המשיח, אנחנו מצרים כאילו את ימות המשיח, שימות המשיח זה זמנים של גדלות, זה זמנים שלא צריכים להתמודד עם החלק הזה שאנחנו גם חלשים, ושכולם יהיו נביאים, וזה. אז כנראה זה לא ככה. כלומר, יכול להיות שיהיו בסוף בעולם הזה כמה שנים כאלה, אבל יכול להיות שהכל זה עניין כמותי, ונצטרך את פורים כמעט עד סוף העולם הזה. כן, נאמר, ניקח, כן, זה, זה, ו... ומה הכוונה שהמועדים האחרים התבטלו? אז הרשב"א אמר המועדים האחרים התבטלו, הכוונה במשך הדורות. יכול להיות שגם אפילו בדורות שלנו יהיה לנו אורות גדולים אחרים שיחליפו את יציאת מצרים, ובכל אופן את הכוח הזה של פורים להתמודד עם האמירה הזאת שתמיד היא מכננת לנו בלב, שאנחנו קטנים ואנחנו רחוקים ולא משמעותיים, בכל אופן נצטרך תמיד גם את קצת את הפורים האלה, הפורים הזה. אז זה מהלך ראשון. אז זה פורים שאני חושב שהוא גם נוגע לנו, כן? כן, אז בא ויהיה לנו את הפורים הזה, שנצא מהפורים ובאמת נהיה בהרגשה הזאת שקדוש ברוך הוא חפץ במעשים הקטנים שלנו, ואנחנו פותחים באמת ונינוחים, ולא כל הזמן מחפשים איזה משהו שאין, כן? אנחנו נותנים ערך למציאות שלנו. אז זה הבחינה הראשונה של פורים שמביא אותנו להכנעה, ואנחנו עכשיו עוברים למהלך השני. המהלך השני אנחנו באים ואומרים, עבודת השם היא תמיד בנויה משני חלקים. יש עבודת השם של עשה טוב, ויש עבודת השם של סור מרע. יש אנשים שהם מעולים בעשה טוב, אבל הסור מרע שלהם הם פחות מעולים בהם. יש אנשים שמעולים בסור מרע והעשה טוב שלהם אולי קצת פחות. עכשיו, מה באמת יותר קריטי לגילוי שם השם? האם יותר קריטי לגילוי שם השם העשה טוב, או יותר קריטי לגילוי שם השם הסור מרע? אז בפורים אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שהעניין של פורים זה כמו שאנחנו אומרים, בוא קח את חנוכה, וקח את פורים. בחנוכה אתה אומר, אחר כך באו מניך לדיר פניך, ותראו את היכליך, תראו את בקדשיך, הדליקו נרות בכל קודשיך. זה העוצמה של חנוכה, שיש משהו של עשה טוב. בפורים מה יש? תלו אותו על העץ. תלו אותו על העץ, זה גם בכל אחד מאיתם יש קצת איזה אמן. זה עשרת בני אמן, כן? אז אין לנו אמן, אבל יש לנו בנים של אמן, כלומר, זה אז לא ממש בנים של אמן, אז נכדים או נינים, כן? כל אחד יש לו איזה קליפה מהאמן הזה, כן? ופורים, פורים זה זמן שאנחנו יכולים להתקדם בחתירה הזאת שיש בנו יותר נקודת אמת. שבאמת אנחנו יותר ויעדה ואמונה. אנחנו באמת יותר אוחזים באמת שכל כך אנחנו חותרים שהיא תהיה שלנו. והתפיסה, אומרים לנו חז"ל, עד שיתפלל אדם, שיכנסו אליו דברי תורה, אדם צריך להתפלל שלא ייכנסו אליו דברי מאכל משתה, או אדם צריך להתפלל שלא ייכנסו אליו דברים בטלים. כן, יש, או כמו שאמר רבא, כן, רבא אמר שהעולם, כן, העולם ניזון בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. ואומר רבא לאביי, אפילו דידי ודידך, האם באמת התורה של תינוקות של בית רבן היא יותר חשובה מהתורה של גדולי האמוראים, שהם בתורה שלהם יכולים לברות, אני יודע מה, אנשים, יש להם יכולת, זה, כן, למה? אינו דומה תורה, הבל, שיש בוחד להבל שאין בוחד. מה עוד פעם העיקרון? העיקרון הוא שהטוב זה תמיד משהו כמותי. הרע זה האיכות של הדבר. כלומר, יש לך הרבה זהב, אבל אם הוא עם הרבה לכלוך, כן? זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה, זה זהב טהור, נקי, שאין בו רע. מה יותר קריטי? הטהרה של הזהב? הנקיות של הזהב? או הכמות של הזהב? אז זה בעיה, אנחנו באים ואומרים, שיש צד להתמונן על הדברים, שהנקיות והיכולת להשיל מעלינו את ה... את ה... כן, את ה... את ה... את הדברים על לא נקיים, והנטיות הגסות, והמחשבות האישיות, וכל ה... כן, וכל מה שאנחנו מנסים כל הזמן לעבוד על עצמנו, זה קריטי יותר להופעת האור האלוקי, או כן, מאשר הטוב. כאילו, אם אתה תצליח באמת להיות נקי, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא כבר תהיה מלא בתורה. כך מה שהבעיה שלנו זה שיש לנו כל הזמן הסחות דעת, יש לנו כל הזמן דברים שגונבים אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להיות. אם נצליח לנקות את הכלי שלנו, כבר הוא יתמלא. יותר קשה לעשות את עבודת הניקיון מאשר את עבודת המילוי אחרי של הכלי. אז מה שאנחנו רוצים להגיד ככה, שזה ההבדל הגדול בין בין התורה שהיה בימי בית ראשון, תורה שיש לנו מכוח מעמד הר סיני, לבין התורה שצומחת לנו מפורים. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע את הטוב האלוקי בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע את הטוב האלוקי בעולם, בעולם שהוא מלא תערובת של טוב ורע. כן, אחרי הנפילה של האדם הראשון, של הנפילה של האדם הראשון, אז העולם הוא מלא בתערובת הזאת של הטוב והרע. ואז והעולם כל כולו הוא המלחמה הגדולה בין הטוב והרע. וזה העניין של המשיח. העניין של המשיח, כן, העניין של מידת המלכות היא, כמו שאנחנו אומרים בראש השנה, להכניע את הרע. ויקבלו כולם, כן, יקבלו כולם את עונות בתיך, וזה, והדבר העיקרי זה לצמצם את הרע. והדברים הם בנויים בצורה כזאת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן תורה לעם ישראל, אז הדרך הראשונה צריך להיות קודם כל, בוא ניתן תורה. בוא קודם כל נופיע בתורה הרבה זהב, הרבה טוב. אבל עדיין בימי בית ראשון, כן, היה צריך להתרגל לזה שיכול להיות תורה, היה צריך להתרגל לזה שיכול להיות נבואה, היה צריך להתרגל לזה, לעצם הדבר הזה שיש דבר הזה כזה שנקרא עם ישראל. אבל אין באמת מגע כל כך, אין בעצם כל כך מלחמה בין הטוב והרע. כלומר, זה לא זה שבימי בית ראשון התורה של בית ראשון היא לא הצליחה באמת לעמוד מול כוחות הרע. לא מול כוחות הרע של הגויים, בגלל שאחרי הכל היינו נפרדים מהגויים, היינו בארץ, לא היה לנו מגע כל כך עם הגויים, כן, לא היה לנו התחככות כל כך עם הגויים. זה היה טיפה עם לבדד כזה קצת. וגם שבסופו של דבר מאוד הושפענו מהגויים. כלומר, בימי בית ראשון הטוב והרע יכלו לחיות במקביל, כן, כמו שאומר אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? כן, זה לא זה שלא היה תורה, כמו שאנחנו עומדים במאמר, זה לא זה שאחיו היה אדם קטן, כן, מלכי ישראל לא היו אנשים קטנים, היה באמת היה להם טעם והם ידעו לראות בתורה דברים גדולים, אבל זה זה עוד, לא היה עוד חיכוך בין הטוב והרע. היה באמת, עוד העולם, כן, לאט לאט העולם באמת זכה לזה שיש יותר הופעה של תורה, אבל ההופעה של התורה היא לא מגרשת את החושך. ההופעה של התורה לא הצליחה לדחות את, את הכוחות השליליים. התורה, כן, התורה בימי בית ראשון לא הצליחה לדחות את הסור מרע. ומה הביטוי לדבר הזה שהתורה לא הצליחה לדחות את הסור מרע? שעדיין יש עוד המלאק בעולם. כן, המלאק זה ביטוי לדבר הזה שעוד הרע לא נדחה. הרע עוד לא נדחה. עכשיו, מפורים יש מצב כזה שאין עמלק ידוע בעולם. נכון שיש גויים שהם הולכים בדרכי עמלק, אבל גם הגויים שהולכים היום בדרכי עמלק, הם הולכים רק 90% בדרכי עמלק, 80% בדרכי עמלק. כלומר, יש לאט לאט מצב כזה שהעולם הולך ומתבשם. זה הבסומי. כן, העולם הולך ומתבשם, והטוב לאט לאט הוא מצליח להחדיר את היסודות של הטוב גם לרע, כאילו גם לגויים, קודם כל גם לעצמנו וגם לגויים. וזה בעצם מה שחז"ל מאמתים בין שבאמת ההלל הרגיל הוא ההלל שיש בו את שם השם. ההלל של פורים, הקריאת הזו הללה של פורים, זה באמת, זה לא באופן חיובי להופיע יותר את שם השם, אבל זה לקחת את השייכות להשם ולהצליח להתמודד מול הרע. להצליח להתמודד מול הכוחות השליליים, לצמצם את הרע. כן, מבחינת הדינים, שאנחנו יודעים, יש מחלוקות רבות על פורים, האם יש בו אבלות, האם יש פה הספד, האם הוא דומה לחגים או לא. אז זו סוגיה הלכתית מעניינת, שיעור הלכתי מעניין, הנושא הזה של אבלות בפורים. אז לפי הגישה הראשונה אני הגדרתי שהדין העיקרי של פורים, יש כאלה אומרים יש אבלות בפורים. אז אני חושב שזה במיוחד הולך לפי הגישה הראשונה. לפי הגישה הראשונה, הפירוש הוא שהעיקר בפורים שאל תספיד. כלומר, יש אבלות בפורים. פורים זה באמת עוד מצב כזה שעוד אין, יכול להיות עוד צרות. אבל אתה, יש לך את הכלים לא להתייאש. יש לך את הכלים להיות בביטחון, שהעבודה שאתה עושה גם במצבים הקשים היא משמעותית, והיא עליה בסופו של דבר ייבנה כל ההמשך. זה לפי המהלך הראשון. לפי המהלך הזה באמת אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, יש משהו שפורים הוא מבטא את הדבר הזה שהרע הולך וכאילו אתה באמת פורים הוא מבטא את הדבר הזה שהרע הולך ונקלש, כי אנחנו מצליחים להקליש את הרע. אז מהבחינה הזאת אנחנו יכולים לעבור ולהבין מה זה תשועתה מיתה לנצח. כשאתה מדבר מבחינת ההופעה של הטוב בעולם, ההופעה של הטוב בעולם יש בה מדרגות על גבי מדרגות. אז בימי בית ראשון, וכתוצאה מיציאת מצרים, העולם היה בו את ההכשרה שטוב ברמה מסוימת יופיע בעולם. שטוב ברמה מסוימת יופיע בעולם. אבל אבל ב... והבחינה הזאת, האור שיהיה בגאולה, הטוב שיהיה בגאולה הוא יותר מאשר מה שהיה כתוצאה מיציאת מצרים. לכן פסח, שבועות וסוכות התבטלו. אבל מבחינת הסור מרע, זה לנצח. כלומר, כל נקודה שאנחנו מצליחים לנקות את העולם שאין רע, אז החלק הזה של הרע שאתה ניקית, זה נשאר לנצח. כלומר, מבחינת העבודה שאתה מנקה את הכלים, אז יש לך באמת בפורים, העבודה של פורים יש בה משהו שהוא נשאר יותר לנצח. אז עכשיו אולי נגדיר גם עוד נקודה. לפי הפירוש הראשון, כן, פורים כתוב שזה איילת השחר, קוראים לזה אור של שחר. אז לפי הפירוש הראשון, מה הפירוש אור של שחר? אור של שחר זה בניגוד לאור של אמצע היום. אור של אמצע היום זה שמש שמאירה הרבה אור, והאור של שחר זה אור מוקטן. אור כאילו שיש בו מעט אור, שאתה יכול להתבונן עליו. לפי הפירוש שאנחנו אומרים עכשיו, הנקודה הזאת של השחר, עיקרה הוא שזה נקודת החיבור בין היום ללילה. כלומר, שהיום דוחה את הלילה. כלומר, זה הנקודה, פורים זה הנקודה שהיום דוחה את הלילה. אני ממש רואה שלמהלך השלישי אין לנו הרבה זמן, אני אומר אותו בחמש דקות, כן? והמהלך הרביעי בכלל אני לא אזכיר אותו. אז זה, המהלך השני קראתי אותו, זה הפורים, זה הכוח לימות המשיח. כי העניין של המשיח זה הניצחון של הטוב על הרע. כן? אז זה גם כתוב. טוב. נעזוב, כאילו המהלך הזה אפשר לבסס אותו עוד. אני זורק לכם את המהלך השלישי. המהלך השלישי הוא המהלך שהתחדד לי השנה בעיקר, לכן רציתי עליו יותר להרחיב, ואני זורק אותו. יש, המהלך השלישי הוא בנוי על פסקה של הרב אורות ישראל, פרק ת' סעיף א'. הרב שם מדבר על... על גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא בזמן שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, וגילוי שמו של הקדוש ברוך הוא במקום שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. העיקרון של מה שאני רוצה להסביר הוא כזה. כשאנחנו מדברים, וזה מאוד מאוד התחדד לי לאור מה שלמדנו איזה שלושה חודשים עכשיו נתיב במידות ראייה את העניין הזה של האמונה. מה אנחנו חידדנו לעצמנו כל הזמן? חידדנו לעצמנו שגילוי שמו של הקדוש ברוך הוא, יש את החלק שאנחנו, שבאמת החלקים שאנחנו יכולים לגלות, כלומר יש, כשאנחנו מגלים את שמו של הקדוש ברוך הוא, יש את החלק שאנחנו יכולים בפועל להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, לגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל תמיד אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה, שכל מה שאתה תעשה, שתופיע את שמו של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי נפלאה, תמיד החלק שלא גילית הוא הרבה, הוא מעל ומעבר למה שאתה יכול לגלות. כן? האור אין סוף. הוא תמיד אין סוף. כלומר, גם כשאתה מצליח מאוד להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, תמיד אתה צריך לזכור את הדבר הזה, שיש מדרגה שהיא מעבר לדבר הזה. שאתה אף פעם לא יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלוי. הגלוי הוא תמיד צולם לגלות את הנסתר, לגלות מדרגה שהיא מעבר לגלוי. כן, האור האלוקי הוא באופן קבוע, כן, תמיד הוא צריך, עבודת השם שלנו צריכה להיות שאנחנו שמחים במה שאנחנו זוכים לגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל תמיד אנחנו צריכים להישאר בעמדה הזאת שאנחנו לא מסתפקים במה שאנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואנחנו, יש לנו צמאון למדרגה עוד יותר גבוהה. וכשאנחנו נזכה למדרגה יותר גבוהה, צריך להיות לנו צמאון למדרגה עוד יותר גבוהה. וכן על זה הדרך. בגדול זה בנוי בצורה כזאת. בימי בית ראשון, זה השורש של ימי בית ראשון, השורש של התפילה של ימי בית ראשון זה חטא העגל. מה זאת אומרת? קיבלנו את התורה בצורה כזאת שרצינו, להופיע את התורה בחיים שלנו. הדבר העיקרי של התורה זה היה, כי אנחנו קיבלנו את התורה בצורה כזאת, שזה היה חיינו. זה היה מה שיכלנו בפועל, מה שרצינו בפועל לחיות ולבטא בחיים שלנו. כשהתורה היא בצורה כזאת שהדגש הוא על מה שאנחנו יכולים בפועל לגלות מהאור של התורה, זה מאוד מאוד קשה לא לחטוא בחטא העגל, מאוד מאוד קשה לא ליפול בחושים של עבודה זרה, כי לא היה עוד בשפיכות דמים. וכדי להיטהר מהנפילה הזאת של חטא העגל, צריך 2000 שנה שהקדוש ברוך הוא מתרגל אותנו, וזה מתחיל מפורים, שהחיות האלוקית לא נמצאת בגלוי, אלא היא נמצאת במה שלא גלוי. כן? בגלות אין לך ברירה. כן? בגלות אין לך ברירה. אסתר, אין לה ברירה. ההווה שלה הוא לגמרי רקוב, הוא לגמרי דפוק. כן? אין לה שום דבר בחיים האלה עם אחשוורוש. מה יש לה? יש לה הדבר הזה שהיא יודעת שהחיים האלה, העמדה שהיא מחזיקה בארמון המלך, הוא, זה בונה איזושהי מדרגה נסתרת. זה העניין של אסתר. לבנות את המדרגה הנסתרת, לדרות את המדרגה שהיא לא יכולה לצאת אל הפועל, אלא המדרגה הפנימית. עכשיו, בזמן הגלות, אין ברירה. זה צריך בהתחלה להיבנות, כמובן שזה מאוד מאוד קשה לבנות נפש כזאת, שהיא לא נהנית מהבפועל. כן, האדם באופן, אנחנו באופן, בגלל המוגבלות שלנו, אנחנו בקלות מתלהבים על מה שאנחנו מצליחים, על מה שגלוי. אבל זה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות ככה, שאם אתה שמח ממה שגלוי, זה צריך לתת לך צימאון למדרגה עוד יותר גבוהה. זה ככה זה צריך להיות. רק זה לא, זה קשה מאוד לבנות את הדבר הזה. אז לכן איך זה בנוי? זה בנוי בצורה כזאת שיש 2000 שנה שקדוש ברוך הוא מתרגל את עם ישראל להיות עם שהוא בונה לא על ההווה, אלא הוא בונה על העתיד. הוא בונה על הצמאון, על זה שיש מדרגה עליונה שאנחנו צמאים אליה. וזה צריך להביא אותנו. כל הפורים הזה הוא צריך להביא אותנו שכשאנחנו מגיעים, דווקא בזמן הגאולה עוד יותר צריך את פורים. כי בזמן הגאולה עוד פעם אנחנו יכולים לחזור רברס, ועוד פעם נתלהב ממה שיש לנו. ועניין של פורים הוא בעצם לא להסתפק במה שיש לנו, לא להישאב לגלוי, אלא תמיד לשאוף, להבין את הדבר הזה שהדבקות בקדוש ברוך הוא זה אור אין סוף. זה מדרגה שהיא לא נגמרת, זה מדרגה כזאת שאתה צריך תמיד עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז לכן פורים זה הזמן שהכי צריך אותו בזמן הגאולה. רק הדרך היחידה לבנות את הדבר הזה זה דרך הגלות. אבל אחרי שאנחנו כבר יש לנו את הפורים של הגלות, כן, אחרי שיש לנו את הפורים של הגלות, אז עיקרות של פורים הוא להכשיר אותנו שגם בגאולה יהיה לנו את התכונת נפש הזאת של אסתר. מה זה תכונת הנפש של אסתר? שלא לחשוב שמה שאנחנו זוכים זה קדוש ברוך הוא. לא. מה שאנחנו זוכים זה טעימה מהשעשוי ומהתענוג שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, שרוצה, מביא אותנו לזה שאנחנו רוצים עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. וכל העניין הזה של פורים זה באמת להתמלות בדבר הזה שאנחנו שמה לך נפשי, הצבעון לכלחי, הדבר הזה שאתה לא מסתפק בגלוי ואתה רוצה תמיד מדרגה עוד יותר גבוהה, שבעזרת השם שנזכיר לחלק מהמדרגות של פורים, וכמו שאתם שומעים יש עוד ועוד ועוד מדרגות.